יש הסבר ידוע שמפורסם בשמו של מרן הרב קוק זצ"ל על הפסוק בתהילים בסוף מזמור ס"ט, מילים שכולנו יודעים אותם, שרים אותם: אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוע, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. כך כתוב בסוף מזמור ס"ט. אז מובא בשם מרן הרב שהוא הסביר שלמעשה שני הפסוקים האלה דוד המלך מפרט את השלבים בגאולת ישראל. והוא אמר כך: אלוקים יושיע ציון. השלב הראשון של גאולתם של ישראל מתחיל עם זה שהקדוש ברוך הוא גורם לכך, מעורר את הישועה. אלוקים יושיע ציון. השלב הזה גם יש לו שם מתאים: ציון. אלוקים יושיע ציון. זה עוד שלב שבו הדברים לא נראים. הוא יותר פנימי, הוא עמוק. אבל הוא הישועה. ההתעוררות היא למעשה הישועה. השלב הבא, הצדדים הפנימיים מתגלים. ויבנה ערי יהודה. ויבנה ערי יהודה. נבנות ערים. רואים בניין. וישבו שם וירשוע. אנחנו שמים לב, בפסוקים האלה כתוב: וישבו שם וירשוע, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. אז בשני המשפטים האחרונים יש תיאור של הציבור: אוהבי שמו ישכנו בה, זרע עבדיו ינחלוה. אבל כשמדובר בשלבים הראשונים אין תיאור. וישבו שם וירשוע. וישבו שם וירשוע. מי? וישבו שם וירשוע. יהיו כאלה שישבו שם וירשוע. אין להם תואר. הם לא מתוארים. לעומת השלבים היותר מאוחרים. וישבו שם וירשוע. אמר הרב, ביחס לשלב הראשון המתגלה, ויבנה ערי יהודה, לעומת מה שכתוב בישעיהו: האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה. כשיש מצב שבו ערי יהודה נבנות, אז כבר חשים באמירה האלוקית של האומר לירושלים תושב. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה. ולאחר מכן, וישבו שם וירשוע. אז כמו שאמרנו, אין תיאור של מי שישב, אבל וישבו שם וירשוע. והרב דייק, אנחנו יודעים שחז"ל עשו הבחנה בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה. קדושת ארץ ישראל בזמנו של יהושע, וקדושת ארץ ישראל בזמן עזרא. בזמנו של יהושע קדם הכיבוש לחלוקה בירושת ארץ ישראל. קודם כבשו ואחר כך חילקו, כך אומרת הגמרא. לעומת זאת הרמב״ם עושה הבחנה ואומר בפרק ו' ממחות בית הבחירה שבזמן עזרא זה לא היה כך. בזמן עזרא כל הקדושה חלה מכוח הישיבה, לא מכוח הכיבוש. הישיבה היא המקדשת. אז אומר הרב, זה מה שכתוב בפסוק: וישבו שם וירשוע. וישבו שם וירשוע. לא על ידי כיבוש. זה יתחיל עם ישיבה. וישבו שם בירשוע. ואחר מכן, שלב יותר מאוחר, וזרע עבדיו ינחלוע. יש שלב של ירושה, ויש שלב של נחלה. גמרא בראש השנה אומרת, נחלה אין לה הפסק. נחלה אין לה הפסק. ירושלים נקראת נחלה. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אומרים חז"ל במסכת זבחים, אל המנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושלים. מנוחה זה משהו זמני, לא קבוע. אבל נחלה אין לה הפסק. וזרע עבדיו ינחלוה. כדי להגיע למצב של נחלה, אומר הרב, כאן כבר יש תיאור. תיאור של אותם אנשים שינחלו. זרע עבדיו. המציאות הזאת של הקביעות, של האין לה הפסק, של הנחלה זו ירושלים, היא צריכה כבר לאנשים שאפשר לתאר אותם. שהם בעלי תואר. זרע עבדיו. יש מדרגה עוד יותר גבוהה. ואוהבי שמו ישכנו בה. זה כבר מדרגה עוד יותר גבוהה מזרע עבדיו. יש עבד, יש אוהב, אוהבי שמו, קוראים בשמו. אוהבי שמו של הקדוש ברוך הוא. זרע אברהם אוהבי. אוהבי שמו של הקדוש ברוך הוא. נדנים לאברהם אבינו. זוהי המדרגה הגבוהה ביותר. על כל פנים, הביאור הזה בפסוקים מראה שהגאולה היא איננה בבת אחת, בחטף. זה עניין של תהליך. יש פה תיאור של תהליך עם מדרגות שמתחילות בהתעוררות ואחר כך מתגלות בבניין. ויותר, ובשלבים הסופיים, בשלבים האחרונים, אנחנו, כמו שאמרנו, מגיעים כבר לאנשים בעלי צורה, אנשים שאפשר לתת להם תואר, אבל זה השלבים היותר מאוחרים. השלבים היותר מאוחרים, אז מדברים על זרע עבדיו, ואז מדברים על אוהבי שמו. לא לפני כן. אבל זה תהליך. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת שכמו שכתוב כאן, אלוקים יושיע ציון. התהליך הזה של גאולת ישראל הוא תהליך מתוכנן על ידי ריבונו של עולם. עם סדר. בין שאנחנו מצליחים להבין ובין שאנחנו לא מבינים. אבל אנחנו צריכים להאמין ש... הקביעה האלוקית שהיא כתובה בתורה והיא באה לידי ביטוי בדברי הנביאים שהקדוש ברוך הוא עתיד לחזור ולשכון בציון, שכינה עתידה לחזור, הבטחה אלוקית, זה שייך לסדר האלוקי, לתכנון האלוקי, ואין ספק בכלל שהדברים עתידים להתגשם. אנחנו צריכים להשתדל יותר ויותר לנסות להביא את המהלך, לראות את יד השם שפועלת בהיסטוריה, שפועלת בזמן, שמגלגלת את המאורעות, לראות איך הדברים מתגלגלים בבחירה אלוקית, בסדר אלוקי. אבל מאידך גיסא אנחנו צריכים להבין ולהאמין שבלי ספק אין פה דבר שמנוהל שלא על פי רצונו של מקום. הכל בתכנון והכל בסדר. הכל בתכנון והכל בסדר. בין כשאנחנו מבינים ובין כשאנחנו לא מבינים. זה ודאי כך. יש בפסוק תחילת פרשת יתרו, אז הגמרא בסנהדרין דורשת בפרק חלק, גנאי למשה ולישראל שלא אמרו ברוך. גנאי למשה ולישראל שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם אשר הציל אתכם, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. כך אומרת הגמרא. גנאי הוא למשה ולישראל שלא אמרו ברוך. שואלים המפרשים, הם אמרו שירה. קריאת ים סוף, הם אמרו שירה. אז על מה התביעה? גנאי הוא למשה ולישראל שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. אבל ישראל אמרו שירה. מובא בספר בינה לעתים, וגם בתפארת ישראל על המשניות, שהם באים להסביר מה פירוש מה שאנחנו אומרים מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. פסח, בליל הסדר. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. על שום שמררו המצרים חיי אבותינו במצרים. אז אומרים שניהם, הבינה לעתים והתפארת ישראל, שבאמירה הזאת, אנחנו, האמירה הזאת, היא לא סתם אמירה, להסביר למה אוכלים מרור. האמירה הזאת היא הודעה לריבונו של עולם. הודעה לריבונו של עולם. על מה? על זה שמררו המצרים חיי אבותינו במצרים. על זה שמררו המצרים חיי אבותינו במצרים. על מה אתה מודה? על זה שמררו המצרים? אומרים שניהם כן. משום שהעובדה שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, או בלשון אחרת, קושי הגלות, זה היה הזרז לגאולה. זה זירז את הגאולה. אז על זה אנחנו מודים לריבונו של עולם. על זה אנחנו מודים לריבונו של עולם. שמעתי להסביר. כידוע, ישנה מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם לבין השאר הראשונים. הרמב״ם שואל את השאלה המפורסמת, ללכות תשובה, ומביא אותה הרמב״ם בפירוש של התורה, על הפסוק, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שואל הרמב״ם, איפה כאן שורת הדין? הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה נאמר בברית בין הבתרים. אז זה התכנון. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מיד אחרי כן כתוב, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. אז על מה אתה דן? אם אתה בא ואומר שעבדום ועינו אותם 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אתה רוצה שיעבדו ואתה רוצה שיענו אותם, וזה מה שאתה מתכנן. מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? יעשו את זה המצרים. אז אחרי זה אתה בא ואומר, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, על מה מגיע להם עונש? על מה מגיע להם עונש? אומר הרמב״ם, חידוש גדול, שצריך להבין אותו. אומר הרמב״ם, אמנם נגזרה גזרה על המצרים לשעבד את ישראל, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אבל הגזרה נגזרה על המצרים ככלל. היא לא נגזרה על כל מצרי ומצרי בפרט. היא נגזרה על המצרים בכלל, על העם המצרי, אבל לא על כל אחד בפרט. והראשונים לא מבינים. קשה להם מאוד התירות הזה. אומר הרמב"ן, הפירוש שלו על התורה, ליישב את השאלה. השאלה היא שאלה. מצד אחד, ועבדום ועינו אותם. נגזרה הגזרה על המצרים לענות את ישראל. ומצד שני, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. אומר הרמב"ן, אמנם הייתה גזרה על המצרים להעביד את ישראל ולענות אותם. אבל הם עשו את זה בעידו. הם העבידו והאמינו יותר ממה שניתן להם. ניתנה להם רשות. נגזרה להם גזרה. אבל הם עשו יותר. ועל זה הוא דן אותם. כך אומר הרמב"ן. ועל זה הוא דן אותם. ניתן לומר שזה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין. זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין אומרת, גנאיו למשה ולישראל שלא אמרו ברוך. עד שבא יתרו ואמר ברוך. והשאלה הנשאלת, הרי ישראל אמרו שירה כמו שאמר. אמרו שירה. הם נתנו הודעה לריבונו של עולם. אז על מה התביעה? על מה טובים אותם? התשובה היא, כשיתרו אומר ברוך, כשיתרו אומר ברוך, אז הוא אומר, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, אשר הציל אתכם, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. ההודעה של יתרו היא הודעה לא רק על ההצלה. ההודעה של יתרו היא גם על הצרות. משום שיתרו מבין, יתרו מצליח להבין שגם הצרות שעשו המצרים המצרים לישראל במצרים, הן שייכות לתכנון האלוקי. הן שייכות לסדר האלוקי של גאולת מצרים. זה יתרו הבין. לא רק ההצלה. המצרים במצרים מינו את ישראל. המצרים במצרים מינו את ישראל. זה היה במחירה. מצד אחד. אבל מצד שני זה שייך לסדר. שני הדברים האלה צריכים להסתדר יחד. מצד אחד זה היה בבחירה, אבל מצד שני זה שייך לסדר האלוקי של הדברים. הקדוש ברוך הוא מצד אחד נותן לאדם את הבחירה, אבל ברוך אלוקים. יש מצב כזה שמצד אחד יש לאדם בחירה, אבל ככל ש... וזה שייך לתירוץ של הרמב״ם. ככל שדבר הוא יותר כללי, הוא פחות בחירי. ככל שדבר הוא יותר כללי, הוא פחות בחירי. הוא פחות נתון לבחירה של האדם. הוא יותר נתון לסדר האלוקי. גאולתם של ישראל שייכת לתכנון האלוקי. ובתכנון האלוקי יש מצבים כאלה שלא תמיד כשהדברים נעשים, מבינים מה הערך שלהם. מדוע זה נעשה? לצורך מה? אבל יתרו, כשהוא מסתכל מהצד, והוא רואה את כל המהלך של עם ישראל במצרים, הוא רואה שגם הצרות, גם המרור, גם המררו את חייהם, שייך לסדר הגאולה. זה כך צריך להיות. אז גנאי הוא למשה ולישראל שלא אמרו שירה עד שבא יתרו ואמר ברוך. יש מצבים כאלה שאדם צריך לומר אותך השם כי ענפת בי. אדם צריך להודות גם על הצרות. מדוע? משום שגם הצרות, גם המשברים, גם הצרות שייכות לסדר הגאולה. זהו התכנון האלוקי של הדברים. וצריך להבין יותר מזה. צריכים להבין שלמעשה גאולה, המילה גאולה, זה לא רק לצאת מתומעת ארץ העמים ולעלות לארץ ישראל, להיות בארץ ישראל. גאולה זה גם גאולה גשמית, אבל גם גאולה רוחנית. מציאות של ישראל בארץ העמים, בחוץ על הארץ, היא מציאות שהיא איננה רק ניתוק מארץ ישראל. היא ניתוק מתורה, היא ניתוק מריבונו של עולם. הגמרא אומרת בכתובות וסוף כתובות, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהים. המציאות של יהודים בחוץ לארץ היא מציאות של עבודה זרה. כי גרשוני היום להסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים, אומר דוד המלך. מציאות של ישראל בחוץ על הארץ, מציאות של ישראל בגלות זה חורבן. אבל זה חורבן לא רק השמי, זה חורבן רוחני. זה חורבן העם, זה חורבן הארץ, וזה חורבן של התורה. זה חורבן של התורה. במחשכים הושיבני כמתי עולם, אומר ירמיהו במגילת איכה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. אז אם כל הגדלות של התלמוד הבבלי, זה חושך. זה חושך. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. כמתי עולם, במחשכים הושיבני כמתי עולם. חושך, חורבן. אז צריך להבין שכשעם ישראל חוזר לארץ, זה לא רק חזרה לארץ, זה בניין מחדש של כל הדברים האלה יחד. זה בניין, זה מתחיל עם בניין הארץ, וזה נמשך עם בניין התורה בארץ, וזה נמשך גם לבניין העם, גם לבניין הרוחני. יש צורך לבנות את כל העם מחדש, לבנות אותו מחדש, משום שבגלות הוא לא עם, בגלות הוא בודדים, הוא עצמות, כתיאור בספר יחזקאל, עצמות יבשות, פזורות במקרא. בגלות עם ישראל הוא לא עם, הוא לא עם. אז צריך פה לבנות את העם מחדש, ולבנות את העם זה לא רק, כמו שאמרנו, לא רק לשים אותם יחד, זה לבנות את הכל מבחינה, לחדש את הכל מבחינה רוחנית, את כל ההסתכלות, את כל הפסיכולוגיה, את כל הרוח. וזה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, זה בניין, בניין מחודש. ולכן יש פה שלבים, יש פה שלבים, שלבים פחות קשים, שלבים יותר קשים, שלבים פחות מחייבים ושלבים יותר מחייבים. אבל זה עניין של שלבים, זה בניין משלבים, זה לא נעשה ברגע. וכמו שאמרנו, זה שייך לסדר האלוקי של הדברים, לתכנון האלוקי. הקדוש ברוך הוא מתכנן. אנחנו בטוחים שזה שייך לתכנון האלוקי של המציאות כולה. ושל ישראל הוא מתוך כך כל המציאות. אבל מצד שני צריך להבין שככל שהניתוח, ככל שהצרה היא יותר גדולה, ככל שהמציאות היא יותר מעיקה, ככל שהמשברים הם יותר חזקים, אז כך גם גדלה הישועה. ממנה היוושע, ממנה היוושע, מהצרה עצמה צומחת ישועה, מהמצב הקשה צומח פתרון. לא תמיד רואים, לא תמיד רואים, צריכים לנסות לראות, להתאמץ לראות, אבל צריך להאמין שכך הם הדברים, צריך להאמין שכך הם הדברים. כתוב, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה, עד שהתייאשו מן הגאולה. אין בן דוד בא עד שיגיע מצב, באופן פשוט זה מה שכתוב, שיהיה ייאוש מן הגאולה, התייאשו מן הגאולה. מובא בשם הרן הרב שאמר, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. יש מצבים כאלה שהגאולה גורמת ייאוש, הגאולה היא גורמת את היוש. התייאשו מן הגאולה, הגאולה תגרום את היוש. משום שכמו שאמרנו, יש צורך במצבים מסוימים בסדר האלוקי של הדברים, בתכנון האלוקי של הדברים, ליצור מצבים כל כך קשים שעם ישראל מגיע למצב שמצד אחד ריבונו של עולם רוצה להכניס אותו לארץ, אבל זה גורם לו להתייאש. במצב כזה אני אכנס לארץ? ממצב כזה נגיע לאיזושהי צמיחה, לאיזושהי התקדמות? התייאשו אל הגאולה. מגיע מצב כזה גם כן, עד כדי כך. אבל מאידך גיסא צריך להבין שכמו שאמרנו, ככל שמעמיק הבירור, כך מתקדם הבניין, כך צומחת ועולה בשורת הגאולה. משום שאם אנחנו מסוגלים לעמוד במצבים כל כך קשים, המצבים האלה הם מצבים שבהם אנחנו מתחשלים, אנחנו מתחזקים, אנחנו יותר ויותר מבררים לעצמנו מה ענייננו, מה ערכנו, למה אנחנו צריכים להגיע,
כמו שאומרת הגמרא, יש שלושה דברים שנקנים באיסורים. ארץ ישראל נקנית באיסורים. ארץ ישראל נקנית באיסורים. משום שכשאדם מתייסר על דבר, זה הופך להיות שלו. אחרת זה מתנה. ומתנה זה לא דבר שאדם קנה אותו. הוא קנה אותו, כן, אבל הוא לא נתן את תמורתו. ואם הוא לא נתן את תמורתו, הוא לא מספיק שלו. כדי שהדבר יהיה שלו, ככל שהוא מתייסר יותר, הוא יותר נקשר אליו. זה הופך יותר להיות שלו. האיסורים האלה של ארץ ישראל, האיסורים האלה של ארץ ישראל, הם ברור אחיזתנו כאן. ברור לא רק של אחיזתנו כאן, ברור ענייננו כאן. מה ענייננו? בשביל מה אנחנו נמצאים כאן? יותר ויותר יהודים שואלים היום את עצמם, בשביל מה להיות כאן? בשביל מה להיות כאן? מה ענייננו? בכל מקום אחר בעולם נרגיש הרבה יותר טוב מכאן. אבל השאלות האלה הן המפתח לתשובות. כשיש שאלות, יש לצפות שתהיינה תשובות. השאלות האלה הן שאלות מטרידות. יותר ויותר יהודים היום בארץ ישראל נמצאים במצב של מסירות נפש. מוסרים את הנפש בשביל להיות בארץ ישראל. כפשוטו. מוסרים את הנפש כדי להיות בארץ ישראל. מוסרים את הנפש כדי לאחוז באדמת הקודש הזאת. וצריכים לדעת שזה לא סתם. זה לא סתם. משום שכל החורבן, כל הגלות, היא תוצאה של אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אתן לכם בכייה לדורות. כל המציאות של הגלות היא תיקון של חטא המרגלים, של המאיסה בארץ ישראל. המאיסה בארץ ישראל. אז הגלות צריכה להביא לתיקון של אותו חטא, של אותו חיסרון. וכשיש היום יהודים שהם מוסרים את הנפש על ארץ ישראל, המסירות נפש הזאת היא תיקון. היא מבטאת את הקשר שלהם לריבונו של עולם. את הקשר שלהם לריבונו של עולם. על מה הם מוסרים את הנפש? מדוע זה כל כך חשוב? מדוע זה כל כך חשוב? משום שזהו הציווי, וירשתם אותה וישבתם בה. זהו הציווי האלוקי, המצווה האלוקית, לשבת בארץ ישראל. אז צריך להבין שכל המהלך שאנחנו נמצאים בו הוא מהלך של ברור שייך לבניין של גאולת ישראל. לשייך לבניין של גאולת ישראל. ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. וזה ענייננו עכשיו. זה ענייננו עכשיו. לבוא ולהודות לפני ריבונו של עולם שנתן לנו מה שהוא לא נתן ליהודים במשך 2000 שנה. זכינו אנחנו להיות חלק, שותפים, פעילים, ממש, בתהליך הגאולה של ישראל. כל אחד צריך להעריך באיזה תקופה נפלאה אנחנו נמצאים. עם כל הקושי, ועם כל הכאב, ועם כל האיסורים, אבל זוהי זכות להיות שייך לתקופה שגדולי הרמב״ם לא זכה להיות בתקופה הזאת. והגר"א לא זכה להיות, כמה שהוא השתדל, כמה הוא רצה. הארי לא זכה להיות. ואנחנו הקטנים, כולנו כאן, אנחנו, במה זכינו? שאנחנו רואים בעינינו את שוב השם ציון. עוד לא את הכל, אבל אנחנו רואים את התהליך. אנחנו חשים בתהליך. אנחנו חשים גם בכאב, באיסורים. אבל גם זוהי זכות. גם זוהי זכות. להיות רואים מה שלא זכו יהודים ב-2000 שנות גלות. יש לנו את הזכות. במה זכינו? שאנחנו, יש לנו את הזכות גם להיות שותפים בבניין, בצבא יהודי, בבניין הארץ. בבניין התורה בארץ ישראל, בבניין תורת ארץ ישראל, וזהב הארץ היית טוב. אומרת הגמרא, זה התלמוד הירושלמי. אנחנו זוכים זוכים כאן ללמוד בארץ ישראל תורה, לבנות את התורה מחדש בארץ ישראל. אין לך זכות יותר גדולה מזה. אין לך זכות יותר גדולה מזה. על זה אנחנו צריכים לתת תודה. על זה אנחנו צריכים לתת תודה. על מה אנחנו הולכים לתת תודה? אנחנו צריכים לברר לעצמנו. על מה אנחנו עכשיו נודה לריבונו של עולם? יוחד יום, יום בשנה, כדי להודות לריבונו של עולם על הזכות הזאת שלא זכו ליהודים ב-2000 שנות גלות. קצת לחשוב, מה עניינים? וצריך להבין. צריך להבין. שכל המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, כמו שאמרנו, שייך לבירור, לבירור, לתהליך, לבירור ענייננו כאן. אבל צריך להבין שכל ההתנגדות שישנה להתפתחות של התהליך הזה מצד הגויים שנמצאים כאן ומצד הגויים שנמצאים רחוק מכאן, שוב, זה שייך לאותו עניין. שייך לאותו עניין. משום שזה כנגד זה עשה אלוקים. זה כנגד זה עשה אלוקים. ככל כשאתה רואה שכנגד מתגבר, פירושו של דבר שאנחנו מתקדמים. ההתקדמות שלהם, או הרצון שלהם להילחם, המסירות נפש שלהם היא בגלל שהמסירות נפש שלנו גדולה. המסירות נפש שלהם היא צועדת יחד עם ההתקדמות שלנו. הם מוכנים למסור את הנפש כדי לעצור את כלל ישראל. זה לא סתם. זה לא סתם. המלחמה שלהם בסופו של דבר היא לא רק איתנו, היא עם ריבונו של עולם. משום שהקדוש ברוך הוא אומר לירושלים תושב ולהרי יהודה תיבננה. כמו שאמרנו, סדר העולה זה רצונו של מקום. זה התכנון האלוקי. וכשעומדים אותם גויים והם יוצאים כנגד, הם לא מבינים שלמעשה הגאולה שלנו זה לא רק שלנו. משום שכשישראל נגאלים, פירושו של דבר שהעולם נגאל. כל העולם נגאל. המציאות של גאולת ישראל היא תיקון עולם במלכות שדי. ויוצא את עמו ישראל מתוכם, אנחנו אומרים, לחירות עולם. אז לחירות עולם יש לזה שני מובנים. לחירות עולם הפירוש הוא לחירות עולם, לחירות מידית, אבל לחירות עולם הפירוש הוא השחרור שלנו, הגאולה שלנו, היציאה שלנו, זה חירות לעולם. זה חירות לעולם. זה, זה, זה בניין עולם, זה תיקון עולם מלכות שדי. אבל הם לא מבינים, הם לא מבינים. והם נלחמים בריבונו של עולם. נלחמים בריבונו של עולם. אבל אנחנו צריכים לדעת שבלי ספק, במלחמה הזאת, הם לא יצליחו. משום שזה מלחמה עם ריבונו של עולם. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר להרי יהודה תושב, לירושלים תושב. ולהרי יהודה תיבננה, הגיע הזמן. ואין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. ולא יעזור לאף אחד. לא יעזור לאף אחד. קשיים, איסורים, כאבים, מלחמות. אבל הכל שייך לסדר האלוקי. הכל שייך לסדר האלוקי. אנחנו נמצאים בתהליך שכמו שאמרנו, התחיל באלוקים יושיע ציון, בהתעוררות עוד לפני הבניין, ונמשך משלב לשלב, משלב לשלב, עד השלב הסופי בעזרת השם. אבל אנחנו בטוחים שאנחנו בתוך אותו תהליך. ואנחנו צריכים להבין, כמו שאמרנו, ויוצא את עמו ישראל מתוכם, הויוצא את עמו ישראל הוא לחירות עולם. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מצד אחד אנחנו אומרים השם עוז לעמו ייתן. אומרת הגמרא, אין עוז אלא תורה. היכולת של ישראל לעמוד בגאווה על עניינם, על תפקידם, מתחילה מהעוז שלנו.
והעוז שלנו הוא התורה. העוז שלנו הוא התורה. אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר, כמו שאנחנו אומרים תמיד, הכל מתחיל מכאן. זה שייך, הבניין של התורה, כמו שאמרנו, שייך לגאולתם של ישראל. בניין התורה שייך לגאולתם של ישראל. וככל שיותר ויותר אנחנו נכיר בעובדה ש... או באחריות, לא רק בעובדה, שיש לנו כלפי מציאות הגאולה בדור הזה, אנחנו יותר ויותר נחזק את כל המערכות שצריכות להתחזק כדי להגיע למצב של לחירות עולם, כדי לזכות להיות ראויים לשלבים היותר מאוחרים, כמו שראינו, לשלבים של וזרע עבדה ונחלוה, לשלבים של אוהבי שמו ישכנו בה, לזכות לכך שיותר ויותר נזכה לראות בחוש, בעיניים, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, לראות איך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. ההכרה הזאת, הידיעה הזאת, ההתוודאות לאחריות מצד אחד ולתהליך שאנחנו נמצאים בו מהצד השני, שייכת לעניין הזה, לעניין הזה של ההכרה של ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם.